שלום, שלום לכל המאזינים, שלום לכל הצופים בבית. אנחנו פה במשדר מיוחד של אתר ישיבה, לכל מי שנאלץ לשמוע אותנו מהבית. אנחנו נדבר היום על המשכן, העגל והקורונה. ליתר דיוק, הקורונה, המשכן והעגל. הקדוש ברוך הוא זימן לנו דבר להתמודד איתו, ראש הממשלה הגדיר את זה כמלחמה, קורונה, כל אחד יש את ההתמודדות הפרטיות שלו, את ההתמודדויות בתור פרט, בתור לאום, ההתמודדות האוניברסלית של כל העולם כולו מתמודד עם הקורונה, זה מביא עמו חששות רבים, אתגרים, אתגרים כלכליים, אתגרים חינוכיים, והמון המון חששות בלב, מצב של מלחמה. אז אנחנו ננסה היום דרך המשכן והעגל לראות מה קורה כשהמצב לא הולך ממש בסדר, ויש שינוי מהסדר, ובעצם לראות מה היחסים בין הדוד והרעיה כשיש משבר, כשיש קושי. אמנם מה שאני אדבר היום זה לא בדיוק אותו דבר, יש נקודת השקה גדולה. נקודת ההשקה שמה קורה כשלא הולך כסדר, כשהמצב לא הולך טוב, ויש אתגרים, ויש חששות, ויש ניסיונות, ויש משימות. איך מתמודדים איתם, ויותר, איך אנחנו בעצם מרגישים את הקשר שצריך להיבנות בינינו לבין השם. בשידור פה לפני כמה שעות, הרב ויצן הזכיר שהשם השם מתהלך בקרב המחנה, וכשיש מלחמה יש השראת שכינה, וכמו שיש, השכינה שורה למעלה מרשותיו של חולה, לפני חטא העגל. שיטה הראשונה, מתי צוו ישראל למשכן? התשובה היא לאחר חטא העגל. וזה שיטת רש"י. אמנם, כבר רש"י העיר לנו, שזה איננו פשט הפסוקים. פשט הפסוקים, יש לנו פרשת תרומה, פרשת תצווה, כבר צוו ישראל למשכן, ואז הגיע החטא הנורא של חטא העגל. ובאמת, הזוהר אומר, שישראל צוו על המשכן עוד לפני חטא העגל. ולא רק שצוו על המשכן לפני חטא העגל, גם עם ישראל התנדב לתת את כל הכסף והזהב שהיה ברשותו למשכן. כלומר, הציווי היה לפני חטא העגל, וגם הנדבה, ואולי גם הביצוע, של המשכן לפני חטא העגל. ולמה הזוהר אומר את זה? זה דבר נפלא מאוד. אומר הזוהר, סל כדעתך דקד עבדו ית עגלה, השתקח עם ההון דהבה, והינו פריקו דניו לנת להו דהבה. אומר הזוהר, וכי יעלה על דעתך, הרי כתוב בחטא העגל, שמתפרקו את הזהב מאוזניהם, וכי לא היה להם זהב באוהל, בכיסים, בחבילות שלהם, היה להם המון זהב, אז למה היו צריכים להתפרק את הזהב מן האוזניים, וכי יעלה על דעתך, אומר הזוהר, שהיה להם זהב עמהם, ומה שהם לקחו את הזהב לעגל זה מהאוזניים שלהם, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, אומר הזוהר על כורכך, ועל דעקדים דהבה דהרמותה לחפרה על אוב דדה. אומר הזוהר ש... ציווי המשכן והנדבה על המשכן עד נעשה לפני חטא העגל בתור תיקון לחטא שהולך להיות. וכל עם ישראל נתן את כל זהבו וכל כספו וכל תכשיטיו למשכן. הגיע חטא העגל ולא היה להם זהב לתת. הזהב היחיד שהיה זה מה שנשאר להם באוזניים. הורידו את הזהב מן האוזניים ונתנו לעגל. כך אומר הזוהר, דבר נפלא ביותר. ואם כן, הדעה השנייה לשאלה ששאלנו בהתחלה, מתי צוו ישראל למשכן? זו דעת הזוהר, שישראל צוו על המשכן עוד לפני חטא העגל. לא רק צוו על המשכן לפני חטא העגל, אלא גם מה שמסופר פרשיות ויקל פקודי, הוא גם כן לפני חטא העגל. גם הזוהר איננו נמלט מן הבעיה בפשטי המקראות, שחטא העגל לא נמצא במקומו. אם כן, לפי רש"י חטא העגל אמור להיות לפני פרשיות תרומת תצווה, ולפי הזוהר הקדוש חטא העגל צריך להיות אחר פרשיות ויקל פקודי, כי תרומה תצווה ויקל פקודי, הציווי והנדבת ישראל התרחש עוד לפני חטא העגל. אם כן, יש לנו שתי דעות ששתיהם עם פשט הפסוקים קצת קשות כמו שהעירו הראשונים. ואם כן, עכשיו אנחנו נעבור לדעה השלישית. בשאלה שבה פתחנו, מתי צוו ישראל על בניית המשכן, וזה דעה שעוד מעט נראה את הקומות הרוחניות שיש בכל דעה, וכמה היא דעה מופלאה ועליונה, וגם לה יש סמך בזוהר, זה דעת הרמב"ן, שמי שיודע, הרמב"ן כל כך נפלא ללמוד אותו על הפסוקים, הוא פשטן, הוא מחובר לפסוקים, הוא דקדקה נפלא, וכאן אני יודעתי הרמב"ן מכוון לפשט הפסוקים ביותר. וכך אומר הרמב"ן פרשת ויקהל, שהציווי, עניין המשכן אשר נצטווה בו מתחילה קודם שיבור הלוחות, היה ציווי על בניית המשכן לפני חטא העגל. אבל מתי ישראל התנדבו להביא את התרומה למשכן, זה באמת התרחש לאחר חטא העגל. כלומר, הציווי לבניית המשכן הוא לפני חטא העגל, הנדבה עצמה והבנייה בפועל היא לאחר חטא העגל. ובאמת מתבונן בפשט הפרשיות, דבר נפלא, זה פשט הפסוקים. פור תרומת הצווה זה ציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לצוות אותו על בניית המשכן, ויקהל, כבר כתוב שמשה הקהיל את כל עם ישראל ומספר לו מה ציווה השם אותם, ובתווך ובאמצע פרשיות כי תישא. פרשת כי תישא שבה הנפילה הגדולה והתשובה הגדולה נמצאת בתווך בין הציווי לביצוע. זו אם כן הדעה השלישית. נחזור ונסכם ונוכל להתקדם לדבר נפלא מאוד מאוד שלומד הרבי מלובביץ' בשיחותיו משלושת דעות אלו. אם כן, אנחנו פתחנו בשאלה, מתי צוו ישראל לבניית המשכן? האם לפני חטא העגל, האם לאחריו? ראינו שלוש דעות. דעת רש"י, ישראל צוו על בניית המשכן לאחר חטא העגל, לאחר חזרה בתשובה. הם בנו את המשכן כחוזרים בתשובה. דעת הזוהר הקדוש, הציווי והנדבה ואולי גם העשייה הייתה לפני חטא העגל. לאחר מכן הגיע חטא העגל. הציווי והנדבה היה כצדיקים גמורים לפני שהם נפלו בחטא. ובתווך ראינו את שיטת הרמב"ן, שבתווך היה מעשה העגל. הציווי היה לפני, הנדבה והביצוע היה לאחר מכן. אם כן, עכשיו אני ארצה להמשיך אתכם להתבוננות הפנימית בשלושת הדעות הללו. כי הרי ברור לכל מבין שבשלושת הדעות הללו תמון דבר עמוק ומאוד. בניית המשכן, השראת השכינה, מה משמעותה? למי ציוו ישראל? לחוטאים בחטא העגל או לאלה שעדיין לא חטאו? למי מכוונת בניית המשכן? ואם כן, אני רוצה לומר לכם שאת הדברים הללו ראיתי עוד לפני שנים והעירו לי באור גדול בשיחותיו של הרבי מלובביץ' בליקוטי שיחות. סתם כל מבין ומעיין ויש לו זמן פנוי יעין בשיחות האלה וירווה מהם הרבה הרבה מים עמוקים. אומר הרבי, באיזה מדרגה ישראל נבנה המשכן וישראל צובו על המשכן? דעת רש"י שהמשכן ניתן לבעלי תשובה. השראת השכינה שורה על ידי בעלי תשובה, על ידי אחד שנפל וקם. עם ישראל נפל בחטא העגל, עשה תשובה עליונה ונוראה ביום כיפור. הם נעשו בעלי תשובה. הקדוש ברוך הוא בא ושרה בתוכם לאחר שהם חזרו בתשובה. השראת השכינה שבמשכן היא השראת שכינה לבעלי תשובה. דעת הזוהר הקדוש, שהציווי ונדבת ישראל למשכן היו עוד טהורים וזקים אחרי מתן תורה. לא נפלו בחטא העגל, וצוו ונדבו להביא למשכן. אם כן, המשכן נבנה כמדרגתם של צדיקים גמורים. אם כן, מצד אחד בעלי תשובה, מצד אחד צדיקים גמורים, אפשר שזה תלוי במחלוקת העמוקה, האם גדולים בעלי תשובה מצדיקים גמורים, או צדיקים גמורים בעלי תשובה. יש מקום היום הרבה לעיין, להרחיב את המחשבה בדבר. אבל לעניות דעתי הדעה האמצעית, דעת הרמב"ן, שהיא פשטי המקראות לכל מעיין ומתבונן, היא העמוקה והחביבה ביותר והיא הרלוונטית לימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. אומר הרמב"ן, הציווי לא זז מבני ישראל להשרות שכינה ולבנות משכן כל עת היותם חוטאים בחטא העגל. שהרי נצטוו לפני חטא העגל לבנות משכן. והם חטאו בחטא העגל, אבל הציווי של ריבונו של עולם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם איננו זז כל זמן היותם חוטאים בחטא העגל. וכאילו זה סיבוד, אבל היי, הם חוטאים בחטא העגל, אולי צריך להחזיר את הציווי, אולי צריך לצוות מחדש לאחר שהם עושים תשובה. מי אמר שהציווי הראשון עומד עוד בעינו לעם חוטא ופושע שעלובה קלה שמזנה תחת חופתה? וכי בהם להשרות את השכינה? בהם, בעם ישראל שחוטא, אולי צריך ציווי מחדש? אולי הציווי לא רלוונטי? אומר הרמב"ן, הציווי עדיין עומד ונוכח כל עוד זמן היותם חוטאים בחטא העגל. הציווי וששכנתי בתוכם איננו תלותי במצב העם, גם שהוא נופל, נמצא בשפל המדרגה. הציווי ושכנתי בתוכם והתקוות כל העולמות כולם ותקוות הדוד לשכון בתוך עמו איננו זז כל זמן היותם נפולים ועלובים וחוטאים בחטא העגל. זו דעה מופלאה שהיא פשטי המקראות. ואם זה פשטי המקראות, אז זה לימוד עצום ונוירו. שכשאדם לומד את פשטי המקראות, כך הוא צריך להתבונן על השרת השכינה בישראל. הוא צריך להתבונן על השרת השכינה בישראל, שגם כשיש נפילה בחטא, וגם כשיש מצב נורא, וגם כשיש מצב של אי סדר, וגם כשיש מצב אולי של הסתר פנים, של פחדים, של טלטלות, של דברים נוראים, לא זז אהבתו של הדוד מן הרעיה, שלא זז אהבתו של הקדוש ברוך הוא מישראל, גם כשישראל חוטאים ונפולים. ואנחנו אומרים, אדרבה, כשנפולים, כשיש מלחמה, כשיש חולה, שכינה שורה למעלה מראשותיו, שם הוא בא לשכון. ואולי עוד יותר מתעצם את האהבה של הדוד אל הרעיה, דווקא כשמצבים נפולים, להוציא אותה ממקום חרפתה. ובאמת אכן, ישראל עושים תשובה אולי בתו בזכות האמון הגדול שהקדוש ברוך הוא לא הזיז ציווי בניית המשכן מהם. אולי אתם שנתן להם את היכולת לעלות מתוך הבאר, מתוך הבור, ולחזור בתשובה, וגם לבצע בפועל את הנדבה הגדולה לבניית המשכן. אם כן, שלושת הדעות שראינו, מתי ציוו ישראל לבניית המשכן, שיטת רש"י, שיטת הזוהר הקדוש ושיטת הרמב"ן, הם שלוש שיטות וגישות בהשראת שכינה. אמנם דעה אחת הייתה בפועל, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש זמנים של השראת שכינה, כשהמצב הוא של צדיקים גמורים, עוד לפני חטא העגל. יש מצב של השראת שכינה כשחוזרים מתשובה. ויש מצב של השראת שכינה גם כשהכל מתמוטט, הכל נפול, ישראל מתגוללים בחטאם, וגם אז לא זזה אהבתות הבמים, אז הגוף סופג מים, ויותר קל להפריד את האור מן הבהמה. ובאיזה כלי של מים, באיזה סוג מתכת, השקו את הבהמה לפני שהפשיטו את תורה, אומרת הגמרא, השקו את הבהמה מכוס של זהב, את הבהמה שמלכלכת בלשונה, מלקקת את המים. למה? זהב? להשקות בהמה? עוד לפני הפשט, הכשר דהכשר של עבודה בבית המקדש, אומרת הגמרא, במקום עשירות לא תהיה עניות. במקום עשירות, לא תהיה עניות, מקום המקדש זה מקום השירות. אפילו את הדבר הכי פשוט בעולם, את הבהמה שפני שמפשיטים אותה, צריך להשקות את המים, גם את זה עושים מזהב, בכלי של זהב. כי מקום השירות בבית המקדש, שכל עושר והכבוד, כל השירות שבעולם, היופי שבעולם מתנגזים למקום זה שמשיקים בו שמיים וארץ, גם זה נעשה מזהב, כמקום השירות. אם כן, אם את הבהמה משקים מכוס של זהב, את הכיור, משאירים הנחושת? את מזבח הנחושת משאירים בנחושת? וכי זה מה שצריך לעשות שם? אלא כשנעמיק במושג הנחושת, אז יזכרו לנו הפסוקים מן המקרא שמשה עשה נחש נחושת, שעל זה אומר רש"י, הוא עשה השם אמר לו תעשה נחש, ומשה, לשון נופל לשון, עשה נחש נחושת. כלומר, יש השוואה, אפילו מדעתו של משה, בין הנחש אל הנחושת. הנחושת מבטא את הדרגה הנמוכה ביותר, אפילו את הנחש, שהוא שורש החטא בעולם. הוא מצליח לעלות לנס את הנחש, להביא תיקון גבוה לנחש. אם כן, הנחושת, המתכת שהנחושת יכולה להביא תיקון למקומות הכי נפולים, שהרשמה כשמו של הנחש שהפיל את כל העולם ממדרגתו, ומתכת הנחושת יכולה להעלות את כל העולם כולו למדרגה של נחושת, להפוך את הנחש למשיח, את הנחש לנחושת. אם כן, מדרגת הנחושת זה דווקא למקומות הנפולים. ועל זה אומר הרבי, כשאדם נכנס לבית המקדש, בית המקדש כולו אמור לרומם את כל המציאות כולה, לקחת את כל המקומות הנפולים ולעלות אותם למעלה. ואם כן, כשנכנסים אל העזרה, אנחנו נכנסים ממקום הנמוך ואמורים להתעלות, להתעלות אל הקודש פנימה. יש אפילו 15 מעלות, בצורה הגיאוגרפית היא לעלות ממטה למעלה. ואנחנו בהתחלה נתקלים עם הנחושת. זה העזרה שבמדרש, זה נמשל לגוף. ובפנים ההיכל, זה מכוון כנגד הנשמה, מזבח הזהב. אם כן, אדם נכנס אל המקדש, הוא רוצה לראות את כל הבהמיות שלו, את כל הצדים הנמוכים, את כל הצדים שהנחש אולי נאחז בהם, ולעלות אותם כלפי מעלה. ודבר ראשון, מקדש ידיו ורגליו מן הכיור. וכבר דרשו כל הדרשנים בתפילות, עוד שהיה אפשר מניינים גדולים, שתהר את הידיים והרגליים, זה דבר מאוד רלוונטי, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אז מתארים את הידיים והרגליים מן הכיור שעשוי מנחושת, ולא רק איזה נחושת, הגמרא מספרת שזה נעשה ממרות הצובעות, שאנשים התקשטו במצרים, ומשה רצה למאוס באותה נחושת, אמר זה נעשה לדבר עבירה, אני לא מכניס את זה למקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, את זה גוף תכניס למקדש, שזה נעשה אולי כביכול ליצר הרע, אבל זה נעשה להעמיד צבאי צבאות במצרים. אם כן, אנחנו נתקלים בכניסתנו למקדש בכיור שנעשה מנחושת הנפולה של היצר הרע, ואיתו אנחנו מתעלים מעלה מעלה למזבח הנחושת, שעליו אנחנו מקרים את הבהמות, את הבהמיות, את הבהמיות, ואנחנו את זה כל רוצה, רוצים לעלות למעלה לפני השם. ואז אחר ההכנות האלה, שאלינו את הנחושת, את הנחשיות, את המקומות הכי נמוכים, אנחנו מעלים אותם כלפי מעלה את ריבונו של עולם. ואז נכנסים אל ההיכל, אל הקודש, ששם יש את מדרגת הזהב, שם אנחנו נכנסים למדרגת הזהב, ששם זה כנגד הנשמה, שם אחרי שהפשטנו מעלינו את כל ה... יצריות והבהמיות והנחשיות והנחושת, אנחנו יכולים להיכנס יותר פנימה אל העומק הפנימי, אל הזהב. ואם נשים לב, וזה אני אומר בדרך השערה, אנחנו נכנסים מן החוץ אל הפנים במסלול שאנחנו נכנסים לבית המקדש, מן הנחושת אל הזהב. ואם כן, ניכנס לקודש הקודשים. ואם אנחנו נכנסים לקודש הקודשים, איזה צבע שולט בקודש הקודשים? אנחנו יודעים שיש שם הרבה זהב, אבל אם ניכנס במציאות, עכשיו ניכנס, תראו, לפני כל תפילה, אדם מכוון את ליבו, וכאילו עומד לפני הכפורת, וודאי שבימים אלו, התפילה היא נוכחת, היא רלוונטית, היא זו שנדרשת מאיתנו להתפלל, להתפלל כמו אותו כהן גדול שמתפלל לכל עם ישראל. ניכנס לקודש הקודשים, צבע שם, אז פתאום שהתבוננתי בדבר גיליתי שהצבע הנוכח בקודש הקודשים הוא דווקא שחור. יש שחור מוחלט. הרי אין שם חלון ואין שם אור. בחוץ יש את האור יום ובלילה יש את האש שבוערת, על אש תמיד תוקד. בתוך ההיכל פנימה יש אור, אור של המנורה. אבל קודש הקודשים הוא סגור ומחוסה, יש שם חושך מוחלט. וגם כש... הכהן הגדול נכנס לשם, הוא קודם עושה ענה, ערפל, חושך, שהגחלים לא יהיו בפנים. אם כן, הצבע שולט שם זה השחור. השחור העליון, מה שנקרא. שיש מקום שהוא עין מתאששת בו, שהוא למעלה מהשגתנו. ובו בזה העולם יש דברים שהם למעלה מהשגתנו. ונקודות המפגש בין השמיים והארץ, בין האלוקי לאנושי, זה נקודות שאי אפשר לתפוס אותן. נקודות שעין מתאששת, קשה לראות ולהבחין. זה המקום של החושך, של קודש הקודשים. מתוך החושך העליון הזה מוציאים החוצה לדרגת הנשמה, כמו שכתוב גדול, שזה שם יש הקטורת ויש את הזהב ואת הגדולה, ושם עוד יוצאים החוצה, ושם נחשפים לנחושת, לנחשיות שמתעש לנחושת, מנחש, מצליחים לראות את כל הבעמיות לדרגה יותר עליונה. והדברים הללו רלוונטיים למציאות שאנחנו נמצאים בה. יש יציאה מן הסדר, יש בלבול גדול, יש חששות, ויכול להתגנב החשש הכי גדול שאולי גם השם נעלם מאיתנו ולא רוצה לנו, חס ושלום. אלא אפילו כמו שלמד דברים שתלויים בחטא העגל, שם הקדוש ברוך הוא לא זזה קראות כל זמן עם ישראל נפולים בחטא העגל, לא זזה אהבתו של הקדוש ברוך הוא, ובאי בימים אלו לא זזה אהבתו של הקדוש ברוך הוא, וזו ההתבוננות הכי הכי אתה צריך ללכת, וממנה ישאבו כל העצות החינוכיות, המעשים, מה לעשות ואיך לעשות וכמה לעשות. אבל קודם כל המבט הגדול של הדוד והראיה, של השכנה, הוא זה שצריך להיות נוכח ורלוונטי ולחזור עליו ולהעמיק בו, שלא זזה אהבתו של הדוד מן הראיה בכל המצבים כולם. וזה מה שלמדנו בפרשיות שאנחנו עסוקים בפרשיות המשכן, שדווקא הציווי נעשה לפני, והביצוע של ישראל נעשו לו אחר החזרה מהחטא של חטא העגל, וכל אותו זמן אז ציוויו של הקדוש ברוך הוא מהבקשה מעם ישראל, עשו לי מקדש בתוכם. והמדרש אומר, שכנתי בתוכם בתוך אחד. ולאלה שאוהבים מחקר מבינינו, איפה כתוב המדרש הזה? ושכנתי בתוכם, לא בתוכו לא נאמר, אלא בתוכו אחד ואחד. אין לפנינו מדרש הזה. זה מובא בראשית חוכמה, ולפנינו איננו נמצא בכתובים המדרשים שלפנינו. וזה לא סתם הקדוש ברוך הוא גלגל, שדווקא המדרש זה לא יבוא לפנינו בתורה שבכתב, בכתוב. כי יש דברים שעוברים מרב, זה סוד עצום ונורא ש... נאמר לה בתוך כל אחד ואחד, שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות בתוך כל אחד ואחד, פיץ של התורה שבעל פה. אמנם התורה שבעל פה אתה צריך, אבל הסוד הכי פנימי של התורה שבעל פה, את הקדוש ברוך הוא רוצה להיות אחד, ובו הוא משרת שכינתו, ובו הנשמה שלו שרויה באור אלוקי, זה עדיין לא מופיע בכתובים. זה עובר מרב לתלמיד, השפיץ בעל פה עדיין עובר מרב לתלמיד מפה לאוזן, בשורות טובות.